עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדווירט.
אנחנו נמצאים בראשיתו של ספר שמות, ספר הגלות והגאולה. בסייעתא דשמיא נראה פה דבר מאוד 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 מעניין. הספר, הפרשה, פותחת במילים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב שבטובה הוא. אותה פתיחה, מילה במילה, קיימת גם בפרשת ויגש. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובכור ובניו ובכור יעקב וכולי. ורבותינו הראשונים מנסים להבין מה ראתה התורה שוב לציין ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. כבר הגענו, אנחנו שם. כותב על כך רש"י, ואלה שמות אף על פי שמנע אותם בחייהם, בשמותם חזר אומנם לאחר מיתתם. למה? להודיע חיבתם, שנמשלו לכוכבים, שמוציאם ומכניסם במספר ובשמותם. זאת אומרת, כל דבר שהקדוש ברוך הוא אוהב, כל דבר שאנחנו אוהבים, סופרים עוד פעם ועוד פעם, יהיה מה שזה יהיה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, לכן הוא ספר את עם ישראל שירד למצרים, ברדתם וגם לאחר מותם. כי חביבים אנחנו על בורא עולם. הרמב"ן לוקח אותנו בכיוון אחר. הרמב"ן אומר, ספר בראשית נקרא ספר היצירה. יצירת העולם ויצירת כל נוצר כמובן, ומקרי האבות כולם, שאברהם, שרה, יצחק, רבקה, יעקב, רחל ולאה, שהם מעין יצירה לזרם. זאת אומרת, זה הבסיס של האומה שלנו. אז לכן זה ספר בראשית. ספר שמות הוא ספר הגלות והגאולה. אומר הרמב"ן, גלות מתחילה לא רק שכואב, לא רק שהאויבים רודפים אחרינו עם ישראל, אלא גם כשחיים בגלות והכל בנועם, ויש בית מדרש שפתח אותו יוסף ביחד עם יהודה, ונמצאים בארץ גושן, והחיים שם מבחינה רוחנית בטח היו נפלאים ומיוחדים וכולי וכולי, זה גלות. כי ברגע שאדם נמצא מחוץ לארץ המובטחת, ארץ ישראל, זה גלות. לכן התורה, אומר הרמב"ן, מתחילה עוד הפעם, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, לדעת שמהרגע שבנו זה כבר גלות. למרות שאז היה לנו אח בבית המלך, ופרו אהב וחיבב את כולנו, בכל זאת זה נקרא גלות. פירושים שונים, מעניינים, רש"י רמב"ן. אבל הדבר המעניין הוא המילה הראשונה בספר הגלות והגאולה ובפרשה. ואלה, חז"ל באים ואומרים, כל פעם, אמר רבי אבאו, במדרש רבה בפרשת שמות, כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים. ואלה מוסיף שבח על הראשונים. אלה תולדות השמיים והארץ. עכשיו זה מתחיל. מה היה קודם? טוב עבור, זה לא רלוונטי. לכן כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ. אבל ואלה שמות, בא להוסיף על מה שכבר היה כתוב קודם. מה זה בא להוסיף? שבח ל-70 נפש שנאמרו למעלה, שכולם היו צדיקים. אולי חשבנו רק חלק מהם היו, כולם היו צדיקים, כך אומר המדרש. המעניין הוא, וזוהי שאלתנו הראשונה, רש"י והרמב"ן לא מתעכבים בביאור המילה ואלה, מה זה בא להוסיף? לפי רש"י והרמב"ן ואלה, מה זה בא להוסיף? הם לא העירו שום הערה בעניין. אז בפשטות, זה דבר מובן, דבר ברור. לא צריך לציין את זה במיוחד. וזוהי שאלתנו הראשונה. לשיטת רש"י והרמב"ן והראשונים אחרים, שלא מבארים מה פירוש המילה ואלה בא להוסיף על הראשונים. מה הכוונה בדבריהם? ודאי של רש"י והרמב"ן שעכשיו הזכרנו. מה זה בא להוסיף? יותר ממה שכבר למדנו פרשת ויגש בספר בראשית. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה. פרעה מבין, עם בני ישראל רע ועצום ממנו, והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. פה זה יכול להגיע אלינו כבומרנג, הם יצטרפו לאויב שיבוא עלינו, וככה הם יוכלו לצאת לחירות, ככה הם יוכלו לעשות מה שהם רוצים. אז מה אומר פרעה? אבא נתחכמה לו. פן ירבה והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו. מה זאת אומרת אבא נתחכמה לו? פרעה הרי מבין שאנחנו עם חכם ונבון. כל החרטומים והיועצים, כל פתרון שנתנו לחלומות של פרעה, לא הניח את דעתו. ברגע שיוסף פתר, לא רק הוא, אלא כל היועצים, והיטב הדבר בעיני פרעה, בעיני כל עבדיו. זאת אומרת, הוא מבין, יש פה עסק עם עם חכם, עם נבון. אז מדוע פרעה משתמש במטבע לשון, אבא נתחכמה לו? הוא יכול להגיד, אל עמו, עם בני ישראל רע ועצום ממנו, תהיה מלחמה נוסף גם הוא על שונאינו, צריכים לשמור עליהם, לנטרל אותם, לשלוט בהם, בסדר? ואז עבודת פרך, כל דבר שפרעה יחליט, אבל מטבע לשון אבא נתחכמה לו, הרי המצרי ברחוב יזלזל בזה, אנחנו נוכל להתחכם לכזה עם חכם, מול יוסף אף אחד לא עמד, אז מול כזה עם שלם. השאלתנו השנייה היא, מה התכוון פרעה באמירתו לבני עמו, אבא נתחכמה לו? כאשר הוא יודע שחוכמתנו ובינתנו גדולה משלו ומשל כל העמים. רק ניתן איזה דוגמה קטנה לחדד את הדברים. אחרי שיוסף פתר את החלומות וקיבל פרעה את העצה, אז הוא נותן לו ויסר את הטבעת מעל ידו, נותן אותה למי? ליוסף, נותן לו רבית זהב, מרכבת משנה, רצים לפניו, זאת אומרת, יש לו כוח טוטלי, לא פחות מאמן שקיבל את הטבעת מהחשברוש, הרבה יותר. והוא גם מוסיף, ששמו יהיה עכשיו צופנת פענח, הוא מפענח צפונות, נשמע טוב. לא, לא, תראו את הגאוניות של פרעה. הוא מבין שיוסף מחובר לאלוהיו. והוא אומר, איך אני מנתק אותו ממנו? אני מחליף לו את השם. לוקח לו את השם שמחבר אותו לאלוהיו. שם לו שם אחר, אבל איך אני עושה את זה? אני עוטף אותו. בכל הכבוד שרק אפשר, טבעת המלך, מרכבת משנה, רבית זהב. ואז הוא ירגיש, אוהו, בקלות זה יצליח. יוסף מבין טוב מאוד את פרעה. הוא לא מוכן בשום סטיישנרי של פרעה, של יוסף. לא כתוב צופנת פענח. וכשעם ישראל וכשהמצרים גובים ברעב, רצים לפרעה, מה הוא אומר להם? לכו אל יוסף. הוא לא אומר אל צופנת פענח, כי הוא לא ויתר על שמו. זאת אומרת, פרעה יש לו עסק פה עם אנשים חכמים, פיקחים, כמה צעדים קדימה ממה שהוא חושב. אז מדוע ראה פרעה להשתמש במילים אבא נתחכמה לו? תגיד, יש בעיה שיכולה להתפתח? בוא נשלוט בהם. נרדה בהם בפרך, מובן. מה זה המטבע לשון אבא נתחכמה לו? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה. הוא קורא לה מילדות העבריות. שפרה ופועה, יוכבד ומרים, ואומר להם, פשיטה אחת בחזל, מה? בילדכן את העבריות, וראיתם על האובניים, אם בנו ועמיתם אותו, אם באתי וחיה. אתם מבינים את זה? איך המילדות האלה יכולות לנהל את כל הלדות? איך? ומה פתאום שהם ישמעו לו? מה הוא חשב פה? ודאי הוא לא התכוון רק אליהם, כי לכל חדר לידה יש יותר מאשר שני מיינות. פה מדובר על ויפרו וישרצו במאוד מאוד. זה לא פשוט. אז מה הוא ציפה? זה מה ש... ויותר מזה, מה הם אומרות לו? התברר הם לא עשו כלום? הם אומרות לו, לא כנשים המצריות העבריות, הם לא הולכות לחדר לידה. כי חיות הנה בטרם, תבוא עליהם המיילדת וילדו. ואז מה הוא אומר? לכל עמו, ויצב לכל עמו, כל הבן האלוד הערו תשליחו, כל הבת החיון. תגיד את זה מיד בהתחלה. כמו שאתה מצווה את כולם להביד אותם בפרך, תצווה להרוג את כל התינוקות. מה זאת האמירה הזאת למיילדות? וראיתם על האובנם עם בנו ועמיתם אותו. מה הוא חשב? אלה הם השאלות. ננסה בסייעתא דשמיא הגדולה לראות פה באמת דבר מעניין, כמובן נראה איך הוא מתחבר אלינו ליום יום שלנו. כי הרי כל דבר שקרה בגלות וגאולת מצרים, קרוב גם אלינו. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. אז כמה שמבינים יותר נואנסים, נקודות, הבנות בראשית, מגיעים מהר יותר לאחרית. ואנחנו עכשיו בראשיתו של ספר הגלות והגאולה. אז נצעד ונראה באמת היבטים מעניינים ביותר בסייעתא דשמיא הגדולה. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, ואלה בא להוסיף על הראשונים, מה יש בתוספת, בתחילת שמות, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, דבר שלא היה בפרשת ויגש. לפי רש"י, לפי הרמב"ן, מה זה בא להוסיף? שאלה נוספת, פרעה מבין את החוכמה שבנו, אז איך הוא פונה למצרים כדי לגמד אותנו ולשתות בנו באמירה, אבא נתחכמה לו. המצרים יזלזלו בזה. אין מצב שנהיה חכמים יותר מהם. אפשר להציע ישר באופן פרקטי מה שהוא הציע בהמשך. את עבודת הפרך, את העבודה בחומר ובלבנים. מה זה מטבע לשון אבא נתחכמה לו? ודבר שלישי, מה רצה פרעה מהמילדות? מה הוא חושב שהם ישמעו לו? וכשהן מסבירות לו, לא כנשים העבריות, הן יולדות בשדה, בטרם תבוא המיילדת וילדו, ואז, או, נצווה את כל מצרים, תצווה מיד את כל מצרים. מה המהלך הזה, לפנות למיילדות ורק אז לכל מצרים? אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בסייעתא דשמיא הגדולה בצורה הבאה, נראה פה באמת, באמת עולם הבא בעולם הזה, פלאי פלאים. אנחנו יודעים ש... כל גלות שעברנו ממנה לגאולה, אם זה בכניסה לארץ, יצאנו מהמדבר, אם שחזרנו מגלות בבל, בימי עזרה, חזרנו לארץ קודשנו, בראשון האומות, כל מהלך שמוביל לגאולה כזאת או אחרת, היא מלווה בניסים. אבל הניסים הם תמיד מאוד ממוקדים, לפרק זמן מסוים, והמתבונן יכול לראות אותה. אם הוא רוצה. אם זה במלחמות ישראל, אם זה בכל שלב שעברנו מתהליך של קושי, של גלות, לתהליך של גאולה. מה ששונה בתהליך של גאולת מצרים, שכל התהליך מהרגע שהוא התחיל, מלווה בניסים, בלי הפסקה. בלי הפסקה. כל הדרך. וזה מתמקד בעיקר, גם קודם נראה בהמשך, מתמקד בעיקר כשמשה בא לגאול את ישראל, המטה נהפך לנחש. וידו מצורעת כשלג. ואחר כך 10 המכות. זריקת הדם על המשקוף ועל המזוזות, האלוהים של מצרים, פחד פחדים, ישחטו אותנו, כשלום, לא מפחדים, וככה ניצלים. יוצאים, קריאת ים סוף, מים במראה, מן, סלאבר, שרשרת שניסים פשוט עוטפת אותנו בצורה בלתי נתפסת בכלל. מה הסבר לכך? אז כל הראשונים, בלי יוצא מן הכלל, אומרים את אותו דבר בדיוק, רק במטבע לשון אחרת. ונראה כמה מהם. אומר המהר"ל, בגבורות השם בפרק מ"ד, יציאת מצרים רצה השם יתברך להקנות לעם ישראל כל אמונות אמיתיות, שזהו עיקר המופתים שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים, כדי שיאמינו כל אמונות אמיתיות. זאת אומרת, כל הניסים שנאמין יש בורא לעולם. אין איזה הסבר אחר. הכוזרי בפרק א', באות כ"ה, כותב הסבר אותו דבר מכיוון אחר. למה פתח הקדוש ברוך הוא את מתן תורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? לא אנוכי השם אלוקיך בורא שמיים וארץ? התשובה היא, כי אף אחד לא היה בבריאת העולם. אף אחד לא היה שם. בורא עולם במחילה, לא ראינו, לא שמענו, מי אומר שזה נכון? במצרים היינו, קיבלנו בריאת עולם באופן מיניאטורי. כל מכה פגע בטבע באופן טוטלי. והיא אדם בכל מצרים. הרבה אכל את כל ירק השדה. והיא חושך בכל מצרים. שימו לב, בכל מכה מופיעה המילה כל. משהו נחרב באופן טוטלי, נוצר מחדש. ולכן 10 מכות כנגד 10 מאמרות שבורא העולם ברא את עולמו. ואפשר לראות הגבלה בשיעור נפרד בין כל אמירה של ויומר ויומר בבריאת העולם לכל מכה ממכות מצרים. לכן בורא עולם ישר פתח בעיה שרוצתיך מארץ מצרים. ומגדיר את זה הרמב"ן הידוע בסוף פרשת בו, מן הניסים הגדולים המפורסמים. אדם מודה בניסים נסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד. איזה מטבע לשון, שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד. זאת אומרת, שנבין, בורא עולם הוא פה 24/7, כל שנייה וכל רגע זה עוד נס, נסתר, אז זה נחשב, נאמר, זה מנהגו של עולם, אבל זה לא כך. וכך כותב מפורש גם רבינו בחיי, יש ניסים מפורסמים, יש ניסים נסתרים. מפורסמים, אותות, מופתים גדולים שנעשו לעיני העמים, כמצרים, קריאת ים סוף. נסתרים, מה שאירה עם האבות, מלחמת אברהם עם המלאכים, ניצחו, וכך הלאה. הנה, מהר"ל, רבי יהודה הלוי, הרמב"ן, רבינו בחיי ועוד. אם כך, שימו לב, כמה זה נפלא. הרש"י הראשון על התורה, מה נאמר שכולם מכירים בעל פה? אמר רבי יצחק, למה הקדוש ברוך הוא פתח את התורה? בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, היה ראוי שיפתח, החודש הזה לכם ראש חודשים, משכו קחו לכם מסה לבית אבות סה לבית, כל הדינים של היציאה ממצרים, לפתוח במה שקרה שם, שם נהיינו לעם, התורה היא עבורנו. מה אומר רש"י? אומר רש"י, מה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשה ויגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, הסתימתם, שכבשתם ארצות 7 עממים, גנבתם לנו את המדינה, את הארץ, אומרים להם, ארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא ברע, נתן למי שישר בעיניו. כך אומר רש"י. שנים, את הרש"י הזה לא הבנתי. אומות העולם באים בטענה פשוטה, גנבנו להם את הארץ. 7 עממים היו שם, באנו, גירשנו אותם. אז מה אנחנו אומרים להם? אנחנו לא ליסטים. כי הקדוש ברוך הוא ברא את אומות העולם. הוא נותן למי שרוצה. איזה תשובה זאת? מה? אז אנחנו לא ליסטים? אז גמרנו. איך זה מרגיע את אומות העולם? שאלה חזקה. למה הקדוש ברוך הוא פתח את התורה בבראשית? למה לא בכל ישראל לכם? מה התשובה? שאם הגויים יגידו שגנבנו, נגיד לא גנבנו. מה לא גנבנו? גירשנו אותם. שימו לב, עומק של רש"י, כמה זה נפלא. אם התורה הייתה פותחת בחודש הזה לכם, מה פירוש? זה עם שכולו עטוף בניסים. עטוף. בחודש הזה אמרו להם לקחת צלב את אבות האלוהים של מצרים. קשרו אותו לרגלי המיטה, אחר כך זרקו את הדם, ניסים המצרים לא עשו להם כלום. יצאו ממצרים בניסים. עוד במצרים עצמה היו 10 מכות. הלכו במדבר ניסים כל היום וכל הלילה. אתם עם שחי עם ניסים. אתם לא קשורים לציביליזציה. אנחנו אנשים שחיים פה עם טרקטור, עם אדמה, עם כבישים, עם בתים, עם רחובות, עם מחשבים. אנחנו אנשים נורמליים. אתם עם של ניסים, תלכו למדבר. אתם לא קשורים לעולם טבעי. אתם קשורים לעולם של ניסים, זה המדבר. אז ודאי שגנבתם, באתם לטריטוריה שאתם לא מחוברים אליה. אתם לא שייכים אליה, אתם לא קשורים אליה. לכן פתח את התורה בבראשית. מה זה בראשית? בריאת העולם. ומה אחר כך? אברהם רואה צאן, יצחק חופר בארות וזורע מוצא מהשערים, יעקב עובד אצל לבן, ויש לו מומחיות איך שכבשים ועיזים יוולדו הם מאיזה סוג, עקודים, נקודים. אנחנו או עם שחי על הקרקע, אנחנו לא חיים באוויר עם ניסים, אלא רק אנחנו מחוברים למה שמעלינו, לעולם שיש בו, החיבור הזה יוצר לנו אפשרות גם לראות את יד השם בצורה ניסית. אבל אנחנו עם ככל העמים בהיבט הזה מחוברים לקרקע. אנחנו לא עם שחי באוויר. זה התשובה. אז אל תגידו שגנבנו לכם, אל תגידו כי אנחנו שייכים רק למדבר, אנחנו שייכים לפה. ופה בקרקע ביום יום יש בורא עולם. אתם מאמינים בו טוב, אתם לא מאמינים בו גם טוב. אנחנו מאמינים בו, זה לא מעניין אותו מה שאתם עושים. הוא ברא, הוא מחליט למי לתת ולמי לא לתת. הוא מחליט. זה העומק. זאת אומרת, רש"י בעצם בא לומר לו בפתיחת התורה כבר בהתחלה. מן הניסים הגלויים. כלשון הרמב"ן נבין את גודל הניסים הנסתרים. שבעצם ביום יום אנחנו חיים גם בניסים. וזה העומק שבבראשית נאמר, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפר בפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, ויצר, כתוב עם שני יהודים. בעברית תקינה, מספיק יהוד אחד. למה כתוב עם שני יהודים? אומר רש"י, שתי יצירות, יצירה לפה ויצירה לשם. אנחנו חיים פה ויוצרים רק מכוח שאנחנו מחוברים לשם. אז היצירה פה היא נצחית, היצירה פה היא קבועה. ומביאה את כל העולם להתפעלות בלתי רגילה. זה מטרת כל הניסים, שהיו בזמן שנתאבנו לעם. זה היה ההיריון שלנו. יציאת מצרים, אומר הנביא יחזקאל, בפרק ט"ז הייתה הלידה שלנו. כמו שנאמר, ומולדתך ביום הולדת אותך. תיאור של תינוק שיוצא לאוויר העולם, המיילדת מקבלת אותו, מנקה אותו, חותכת את חבל הטבור, אנחנו באנו למדבר, מי חיכה לנו? מי קיבל אותנו? הקדוש ברוך הוא, ויעבור עלייך. ואמר לך, בדמי חיי, בדמי חיי, דם פסר דם מילה. הקדוש ברוך הוא קיבל אותנו, חיתל אותנו, ניתק את חבל הטבור, וחיבר אותנו אליו. זאת הייתה הלידה. הלידה הזאת הייתה חייבת להיות עם ריבוי אדיר של ניסים, כדי לנטוע בנו כהכנה לקבלת התורה ולחיים, שאנחנו הולכים לחיות כעם הנבחר של בורא עולם, לחיות פה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אבל להיות מחוברים למה שמעלים. כשיש את החיבור הזה, העוצמה שלנו היא אדירה. אם כך, נלך עכשיו צעד נוסף. איפה? במצרים. לא מחוץ למצרים, בפעם הראשונה ראינו את העוצמה האמונית הזאת, אנחנו פה, גם אם על פניו הדברים נראים סתומים, סגורים מכל הכיוונים, מחוברים למה שמעלינו לבורא עולם. איפה זה קרה בפעם הראשונה במצרים? איפה זה קרה? התשובה היא, אצל מרים. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. אומרת הגמרא בסוטה בדף י"ב, אמרה מרים, אבא, אתה גדול הדור, למה עזבת את אמא? כי מה אמרת? אמא יהיה לה הריון ובן, ויהרגו אותו, הצער נורא, עדיף אחד שלא יהיה. אבא, גזירתך קשה משל פרעה. פרעה גזר על הזכרים ואתה על הנקבות, אם לימא תהיה בת, על המקום, בלי להתבלבל. הוא אומר לביתו, את צודקת, עשתה לו כרכרה של חתן וקלה, הושיבה את שניהם בכרכרה הזאת, עברה איתם בכל האזורים שיהודים גרים, כבר פזורים בכל מקום, וראו כולם, אמרם חזר לאשתו, כל הדור חזר, וקם דור חדש. איך אותה אמונה של מרים, העוצמה האדירה שלה, גם במצב שעל פניו נראה, גדול הדור, אמרם אומר, לא, עכשיו צריכים לעצור, אי אפשר להקים עוד דור של עבדים. והיא מעמידה דור חדש, באמירה הזאת לאבא, ובהחלטה מיידית שלו, את צודקת. ועכשיו נולד משה, אומר לה אמרם, נו, אמרתי לך, תראי איזה צער יש לי אמא כבר עכשיו, אז מה עושים? היא לא עונה לו מילה, היא גם לא צריכה לענות, יש עוד 3 חודשים, הוא נולד טרם זמנו, נגמרו 3 חודשים, דנו בבית, החליטו לשים אותו בתיבה, ואז מה נאמר? ותתעצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. היא עומדת מרחוק, לשמור עליו. לדעה מה יעשה לו, למי? למשה, ממש לא. לדעה מה יעשה לו הקדוש ברוך הוא. היה ברור לה. התינוק הזה נשאר. המים לא יפו. לא ייכנסו לטבעתו ולא יזריקו אותו למים. בזכותו קם דור שלם. היא החזירה את אמא, את אבא לאמא, ואז מה קורה? כל הדור בעקבות אמרם ויוחבת, הוא יישאר חי. והנה בדיוק מגיעה בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור. הן לא נכנסות ליאור, היאור זה האלוהים של מצרים, צריכים לשמור דיסטנס. אבל בת פרעה יודעת, זה לא אלוהים, זה הבל. מה שהיא רואה בבית, פשוט כל התינופת, היא חייבת לטבול, לצאת מזה. אז כביכול היא הולכת על היאור, לרחוץ, כאילו היא דורכת על האלוהים, בזה שהיא נכנסת למים. נערותיה הולכות על שפת היאור. וברגע שהיא נכנסת למים, משום מקום עוברת ככה הילדה מרים, והיא שואלת אותה, היא אומרת, זה מילדי העברים בטח, יש לך איזה מנקת להביא לי, אמא מחכה 2 רחובות מאחורה. ומשה ניצל. היא רואה את זה בחוש, למרות שהכל סתום. היא רואה את בורא עולם כאן, ועכשיו. וזה ממשיך הלאה. איפה זה ממשיך הלאה? אצל כל נשות ישראל בחטא העגל. איך נאמר? דן אהרון דין בינו לבין עצמו. אמר, אם אני אומר להם תנו לי כסף וזהב, מיד הם מביאים. הם מביאים. אז מה אני עושה שלא יביאו? הרי אני אומר להם תנו לי נזמי נשיכם, בנותיכם. ואז מה קורה? שמעו אנשים ולא רצו, לא קיבלו עליהם ליתן נזמיהם לבעליהם. אמרו להם לעשות שיקוץ ותועבה שאין בו כוח להציל, לא נשמע לכם. פרקי דרב לזר, פרק ממי רב לזר בן אורקנוס, אישה בחולל לא מצאתי, אומר שלמה המלך בקהלת, אישה בחולל לא מצאתי. אנחנו לא השתגענו, לא נהיה שותפים בזה. לכן נתן להם הקדוש ברוך הוא שכרם בעולם הזה, שהם משמרות ראשי חודשים יותר מן האנשים, ועתידות להתחדש אנשים כמו ראשי חודשים. וזה לא נגמר. זה גם במצרים קודם לכן אפילו. שהגברים אמרו, בלי קשר לגזרת פרעה, אנחנו לא נעמיד עוד דור של עבדים. כבר אין כוח. זה לא יהיה. מה עשו האנשים? הלכו ויורדות לשאוב מים, הקדוש ברוך הוא מזמין להם דגים קטנים בתוך כדיהם, והן מוכרות ומבשלות, ולוקחות מהם יין והולכות לשדה ומאכילות את בעליהן. שנאמר בכל עבודה בשדה, היו אוכלים ושותים, נוטלות אמרות, ומביטות בהן עם בעליהם, זאת אומרת, אני נעם ממך, זה אומר, אני נעם ממך, מרגילים עצמם, לידי התאווה ופרים ורבים, והקדוש ברוך הוא פוקדם לאלתר, בזכות אותם אמרות, שהיו מראים לבעליהם ומרגילות אותם לידי התאווה מתוך הפרך, העמידו כל הצבאות, שנאמר יצאו כל צבאות השם ארץ מצרים. הנה חוטים בעגל, והכל מתרסק. רוצים לתקן את זה במניין המשכן, כל הגברים רצים לתת תרומה למשכן, עד שמשה אומר להם די ודיו, לא צריך אותו. אמרו אנשים, מה יש לנו ליתן? הגברים נתנו הכל, הביאו מרות הללו אצל משה. כשראה משה אותם המרות זהב בהם. מה זה? איך אתם מביאים את זה? זה המרות שמסמלים את הזמן האינטימי שלכם עם בעליכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא למשה, אמר לו למשה, על אילו אתה מבזה? מרות אילו העמידו כל צבאות הללו במצרים. חביבים עליי מרות אילו מכלי המשכן. לשון חזל, טול מהם, עשה מהם כיור נחושת הכהנים, שממנו מתקדשים הכהנים, שנאמר ויעש את הכיור נחושת, וקנו נחושת במרות הצבאות אשר צבו, באותה מרות שהעמידו את כל הצבאות. והכהן נכנס, קנו נחושת לרחצה, ורחצו אהרון ובניו ידיהם ורגליהם, באוהל מועד ירחצו, ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חוק עולם לא לזרוע לדורותם, הכניסה לקודש, כל יום מחדש, הפגישה הראשונה עם מי? עם הכיור, עם הכיור, הפגישה הראשונה עם מי? עם האמונה שמקופלת בכיור, החוסן הפנימי הזה של האימהות, אנחנו לא מתבלבלים, לא מתבלבלות, לרגע, יקום פה דור חדש, תהיה פה גאולה, הכוח האמוני הזה, אדיר, שהיה להם. אם כך, כמה זה נפלא. מסופר עליו, יחזקאל אברמסקי, זכר צדיק לברכה, בפירושו המיוחד על התוספתא, גאון עולם, שהוא הגיע לסיביר, היה שם רחמנא ליצלן 3 שנים. באחד הלילות, ישבו כולם שהיו באותו אגף, וכל אחד נאנח מעמקי ליבו ונשמתו על צרותיו, על שאין לו כלום. וגם הוא אמר מה חסר לו, היה לילה קשה מאוד. הוא קם בבוקר, ואומר מודה אני לפניך מלך אל חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי. מה? על מה אני מודה? הוא אומר. אין אישה, אין ילדים, אין תלית, אין תפילין. אין סידור, אין מצוות, אין כלום, חיים ברעב שמוביל למוות, מודה אני לפניך, מלך אל חי וקיים שהחזרת בנשמתי למה? הוא נעצר. ואחרי דקה ארוכה אומר, אני יודע למה. רבה אמונתך. האמונה שלי התחזקה עוד יותר בך. עוד יותר, ועל זה אני מודה לך. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, אמונתנו בלילות, מה זה אמונתך? אמונה שאתה מאמין שגם כשאין כלום יש את האמונה בך, וזה יוצר את המהפך הגדול, זה יוצר את החיבור הנצחי שאין מי שיעצור אותו לעולם ועד. רבה אמונתך. אם כך, כמה נפלא. שלוש פעמים מצאנו את המילה אמת בתפילה שהיא נראית מיותרת, איכן שהיא מופיעה. פעם ראשונה, וקירבתנו לשמך הגדול, באמת, עושה לה באמת, ודאי באמת, אז מה, בשקר קירבתנו? המילה באמת לא, אין מקומה כאן. פעם שנייה, ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. הבוטחים בשמך באמת? ודאי באמת, מה, בשקר? פעם שלישית, וכל החיים יודו חסלע ויעללו את שמך באמת. החיים שיקומו לתחייה, ודאי באמת. ודאי יודוך באמת. מה צריך את המילה באמת? התשובה היא, הפעם הראשונה שראינו אמת, בצורה טוטלית, קבלת התורה, פנים בפנים דיבר השם עמכם בחורב, וקירבתנו לשמך באמת, ידענו מה זה אמת, הרגשנו. פעם הבאה בגאולה תדע במהרה, כל החיים יודוך הסלע, יעלו את שמך באמת. בין הפעם הראשונה קבלת התורה, לפעם הבאה במהרה הגאולה, אם רוצים לראות אמת היום, כאן ועכשיו, איך? איך? ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. הביטחון תוצר של האמונה. האמונה בנויה על בסיס הביטחון. והלכו שניהם יחדיו. לכן, כמה זה נפלא. פרעה מבין את העוצמות האלה שיש לאימהות. הוא בא ואומר לבני עמו, תקשיבו טוב, אבא נתחכמה לו, לא שאנחנו עכשיו יותר חכמים, בואו נעשה פעולה שעל ידה אנחנו נוכל להחכים יותר, לקבל את העוצמות האלה, את הביטחון הזה, את הראייה למרחוק. איך נעשה את זה? שלב ראשון, נשעבד אותם בעבודה. זה ימוטט אותם. מה התוצאה? שליטה בהם. אבל אצל פרעה, מהי התוצאה? לא יהיה עוד דור נוסף. הם לא ירצו ללדת. ואז מה הוא אומר? זה רק התחלה. ישלוט בהם, שלב שני, הוא קורא למילדות העבריות. הוא יודע בוודאות שהם לא יהרגו את התינוקות. הוא יודע את זה. אבל הוא רק רוצה לדעת איזה תשובה הם ייתנו לו שתספק את דעתו. איזה תשובה הם ייתנו לו שהוא לא יהרוג אותם. מה הם אומרות לו? תשמע, לא כמצריות אמא. בטרם תבוא אליהם המיילדת וילדו. הם יולדות בכל מקום. וכך הם שמרו באמת על הילדים שנולדו. נולדו ולהלכו איתם. שמו אותם מכאן שצריך, המצרים לא גילו אותם. אז הבין פרעה מהתשובה הזאת את החוכמה היהודית, את החוכמה המיוחדת של העם הזה, אז הוא הבין הדרך להתגבר על זה, להגיד לכל מצרים, והיצב פרעה את כל מצרים, כל הבן האלה עוד הערות השליחו. זאת אומרת, איפה שאתם רואים בכל מקום שאתם נמצאים, תינוק נולד תהרגו אותו. ולמה? כי אם יישארו רק הבנות, לא תהיה ברירה, הם יתערבבו עם המצרים. נכון שהדור הבא, על פי ההלכה, הוא יהודי, אבל אותו מעניין פרעה, הדור הבא יהיה מצרי, שחי עם יהודיה, התינוק שיוולד, יהיה לו את ה-DNA של העם הזה. יהיה לו את ה-DNA של האימהות. יהיה לו את ה-DNA של העוצמה, של הגבורה, של לא נשברים, שרואים רחוק, שמבינים שיש עתיד, שיש המשך. ואז, אם תקרן המלחמה, לא רק נהיה בעוצמה כלכלית, שבה אנחנו עכשיו, גם בעוצמה צבאית. אף אחד לא יישבר. כי הדור הבא שיוולד, יוולד עם עוצמות כאלה, שנמצא רק ב-DNA של העברים, שפרים ורבים. זה אבא נתחכמה. אבא נתחכמה לא במובן, בוא ננסה לעקוף אותו, אלא אבא נתחכמה, בוא ניקח את החוכמה, את אישיות, את העוצמה הפנימית שיש בהם, לראות רחוק, לא לוותר, ואז, אם זה עובר אלינו לדור הבא, אנחנו יכולים לעמוד מול כל אויב. אז כדי לעשות את זה, צריך להרוג את כל הבן הילוד. אז הוא עושה שיעורי בית דרך המילדות העבריות. איך? אם הן יולדות, לא כמצריות, אלא בטרם תבוא המלך וילדו, כחיות השדה מה, אז בכל מצרים, כל מצרי, ירוץ לעשות את זה. כי הוא רק ירוויח מזה. כי יהיה לו בבית גם עברייה, וגם הדור הבא עם עוצמה. לכן, זה המילה הראשונה של ספר שמות. ואלה, בא להוסיף. שאלנו, מה זה בא להוסיף? הרי אותו דבר כבר שמענו בויגש. אלא שימו לב מה כתוב בויגש. נכון, הפתיחה היא אותו דבר. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אבל בהמשך כתוב, כל נפש הבא ליעקב מצרימה, יוצא רחום מלבד נשי בני יעקב. כל נפש 66, מצפים את יוסף במצרים, את בניו, יעקב, יוחבת, אבל מנו בירידה למצרים, 66 מלבד נשי יעקב. מה כתוב בתחילת הפרשה שלנו בפסוק הראשון? באלה שמות בני ישראל הבאים מצרים את יעקב, איש וביתו באו. אומרת המשנה, ביומה אמר רבי יוסי, מימי לא קראתי לאשתי אשתי, אלא לאשתי ביתי, שנאמר, וכיפר בעדו ובעד ביתו. שאישה מקבלת את התואר עקרת הבית, פירוש הדבר, היא העוצמה של הבית, היא עיקרו של בית. עוצמה שלא מתמוססת בשום מצב. זה התוספת. זה המפתח. כבר בפסוק הראשון, בירידה לגלות מצרים, כדי ללמד אותנו, ככל שזה מתעצם בנו, כך כל גאולה של יחיד וציבור, מגיעה מהר יותר. מגיעה מהר יותר, תרם יקראו, ואני אינני יודע מדברים ואני אשמע. לכן אומר לנו דוד המלך בתהילים, בטח בהשם, תהילים פרק למצאים, ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה. השכון ארץ, נובע מפתח בהשם, ואז הוא ראה אמונה, אפשר יהיה לראות מכוח האמונה, איך נבנית ארצנו הקדושה. התענג על השם, ייתן לך משאלות ליבך, גול על השם דרכיך, ובטח עליו והוא יעשה, כגודל הביטחון, כך גודל היכולת לראות את הניסים הנסתרים, שנהפכים לכל אחד מאיתנו כניסים גלויים. וייתן לך משאלות ליבך, והוציא כאור צדקך ומשפטיך כצהריים. ולכן, והענבים ירשו ארץ, ויתענגו על רוב שלום. זה הפתיחה, המילה הראשונה של ספר הגלות והגאולה, ואלה, מקפלת בתוכה את המפתח לעבור מגלות לגאולה בכל שלב של יחיד ושל ציבור. שיש התעצמות, של מה שהריבוי ואלה בא להוסיף, את הכוח האמוני, את ההרגשה של אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. אני כותב רב חיים מוולוז'ין, נזכרנו זה פעם בנפש החיים, שהאמירה הזאת היא נאמרת עם כוונה ממוקדת, רואים איך היא מתיישמת ומגיעה למעשה. ניקח את ההיבט הזה איתנו, בראשיתו של הספר הגדול, ספר הגלות והגאולה, הנזכמת כולנו במהרה, והתקיים בנו, שכון ארץ וראה אמונה, התענג על השם, ייתן לך משאלות ליבך, בורא עולם ימלא כל משאלות ליבנו לטובה, אין של הציבור, אין של היחיד, בכל עניין ובכל דבר, ונזכה באמת, הוציא כאור צדקך, משפטיך כצהריים, גול על השם דרכיך, בטח עליו, והוא יעשה כל מילוי משאלותינו, בברכה, בבריאות, ובריבוי גדול של שמחה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל